נשים יקרות, שלום עליכן. ואני ניסיתי לחשוב שאם אנחנו רוצות לגמוע את המרחק הזה של שישה פרקים, אז נחלק לכל פרק 10 דקות, והשם יהיה בעזרנו. בעזרת השם אנחנו בפרק ב', ואנחנו עצרנו בחלק המותח, אם אתן זוכרות, לנבוכדנצר מלך בבל. יש שני חלומות, אנחנו עדיין בחלום הראשון שלו, ובחלום הזה הוא לא זוכר לא מה החלום ולא מה הפתרון, בוודאי שהוא לא יודע, ואין אף אחד שיכול לומר לו מה החלום, ובוודאי שמי שלא יודע מה החלום גם לא יכול לתת פתרון. אם כן, נעבור לפסוק, ואז המלך מאוד כועס והוא אומר, אנחנו הגענו גם לחלום, נכון? קראנו את החלום, לא הגענו לפתרון. דניאל מהר עוצר את שר הטבחים והוא אומר לו, תחכה, תעצור את המלך, בעזרת השם אני אומר למלך מה החלום ומה הפתרון. מתי הוא יאמר? בבוקר. אז זאת אומרת צריך לחכות את הלילה הזה. בינתיים הוא מבקש מהחברים שלו, חנניה, מישאל ועזריה, שיתפללו איתו אל ריבונו של עולם, שיפקח את עיניו והוא יוכל לדעת מה היה החלום ומה הפתרון.
לא צריך איזה יומיים או שלושה?
סליחה, לא, למחרת בבוקר, וכבר אומרים החכמים שלנו, הוא מוכן ומזומן שלומר את החלום ופתרונו. אנחנו זוכרות שהחלום הזה היה חלום מאוד מאוד משונה. הוא רואה בחלומו פסל גדול, הפסל הזה יש לו ראש מזהב, יש לו חזה וזרועות מכסף, יש לו מעיים מנחושת, יש לו מעיים וירחיים מנחושת, ויש לו שוקיים וכפות רגליים מברזל. השוקיים מברזל לגמרי, וכפות הרגליים זה ברזל שמעורב עם חרס. פתאום מאיזשהו מקום מגיעה אבן קטנה, האבן הזאת מכה על כפות הרגליים של הפסל, והפסל הזה קורס, והוא קורס עד כדי כך שכל המתכות האלה נקטשות, והאבן הזאת הקטנה גדלה וגדלה וממלאה את הופכת להיות הר אבן, וזהו, מלכותה לעולם. עכשיו מה הפתרון? כתוב כאן, והאבן שהקטה את הפסל הייתה להר גדול ומלאה את כל העולם. זהו החלום. ואת פתרונו נאמר לפני המלך. אתה המלך, מלך על מלכים, שאלוהי השמיים נתן לך מלכות חזקה, תקיפה וחשובה. הוא היה מלך מאוד גדול, נבוכדנצר. הוא מלך על כל העולם העתיק באותו זמן. בכל המקומות שגרים בני האדם, חיות השדה ועוף השמיים, נתן השם בידיך והשליט אותך בכולם. אתה הוא ראש הזהב שראית בפסל. זהב זאת המתכת היותר איכותית. וכשם שהראש נעלה על כל הגוף, והזהב מעולה מכל מיני המתכות, כך אתה במלכי הארץ. וזו מסבירים מלכות בבל כפי שהייתה בגדלותה על כל העולם. ואחריך, אחרי מלכות בניך, תקום מלכות אחרת פחותה ממך, והיא מלכות מדי ופרס. היא תהיה יותר חלשה, המלכות הזאת, ומלכות שלישית אחרת שנמשלה לנחושת, שתמשול בכל הארץ, והיא מלכות יוון, ומלכות רביעית תהיה תקיפה כברזל. וכפי שהברזל מועך ומחליש כל מיני מתכות, וכברזל שמרוצץ כל אלו המתכות, כי הממלכה הזאת שתמאח ותרוצץ את כל העמים. ומה שראית, הרגליים והאצבעות חלקם חרס מעשה עוצר וחלקם ברזל, זהו משום שהמלכות הזאת תהיה מלכות מפולגת, ומחוזק הברזל יהיה בה, כפי שראית, ברזל מעורב בחרס עתיד. המלכויות עד עכשיו, חכמינו מבחינים ביניהן ומנסים להבין. מלכות ראשונה, יש לנו את בבל. מלכות שנייה, פרס ומדי. מלכות שלישית, יוון. אבל אחרי יוון, מה קרה? כמה מלכות לישראל בזמן החשמונאים? אבל החשמונאים מלכו רק לשעתם, כמה זמן? כ-200 שנים. אז אם כן, איך עושים סדר? ומה קרה אחר כך? המשיכה להיות מלכות הבאה, מלכות רומי שעלתה לעולם. אז איך אפשר לפרש את זה כך? אומרים החכמים, לו היו מלכי חשמונאי מולכים בצדק, אז המלכותם הייתה מתקיימת. כיוון שאנחנו יודעים שהרמב"ן למשל אומר שהם החזיקו במלכות כשהם היו בני לוי, בני חשמונאי, הם היו כהנים, אז לכן המלכות לא החזיקה בידם. עכשיו,
זה שלילי שהיא לא
החזיקה,
לא?
היא נשמטה מידם אחרי 200 שנה. אנחנו חוגגים את חג החנוכה על שם שתקופה ארוכה כל כך חזרה חירות לאומית לעם ישראל. עכשיו, כיוון שלא החזיקה בידם, אם כן אנחנו רואים שהמלכות הרביעית שקמה, כי עוד אין עדיין את הגאולה השלמה, היא מלכות רומי. מלכות רומי בשוליה היא תהיה ניכרת על ידי זה שהאצבעות של הפסל הזה הם מחולקים מברזל וחרס. וכי מדוע? תהיה מלכות תהיינה שתי מלכויות שתהיינה אחת יחד עם השנייה מולכות. ואז מדברים חז"ל על הנצרות ועל האסלאם, על אדום ועל ישמעאל. אנחנו ראינו בעבר שיש לנו חלוקה של ארבעה זוגות של מלכויות. אדום וישמעאל הולכים יחד.
אם מלכות ישראל, מה קורה איתה?
אז היא תבוא אחר כך. היא תגיע למצב כזה שהיא בעצם תשלוט בעולם. בשם השם יתברך, וכל העמים הם יאורו מתוך המלכות שלנו. משום שמקצת המלכות תהיה חזקה ומקצתה תהיה שבורה, ועוד ירמוז מה שראית ברזל מעורב בחרס עתיד, שאנשי המלכות הזאת ינסו להתאחד עם עמים אחרים ולא יצליחו. הם יישארו בציוון שלהם. אנחנו רואים היום, האסלאם, זה נוכחות. זאת נוכחות שהיא לא מתערבת. עם אף אחד, כשם שהברזל אינו מתאחד עם חרס, וזו מלכות ישמעאל. ובימיהם של המלכים אלו יקים אלוקי השמיים מלכות, אשר לעולם לא תשחט, ומלכותה לא תימסר מידה לעם אחר. היא תמאח ותשמיד כל אלו המלכים, ותתקיים לעולמים, כמו שראית, שמן ההר נעקרה אבן מעצמה, ולא בידי אדם, והיא מאחה את הברזל, הנחוש, את החרס, הכסף והזהב, והיא מלכות ישראל על ידי המלך המשיח. כן, לזה אנחנו מקווים. ואז ממשיך דניאל ואומר, המלך הגדול הודיע למלך מה שיהיה בעתיד, ומתו החלום ונאמן פתרונו. מה עושה המלך נבוכדנצר? הוא מכיר שבאמת קודם כל זה היה החלום שלו, וכיוון שהוא מכיר שזה החלום שלו, הוא גם מכיר שלא עצמו, הוא לא זכר את החלום. הוא מכיר גם שהפתרון בדיוק מתאים לו. והמציאות שלו, כשהוא שומע את הפתרון, נשמעת מציאות אידיאלית. מה הוא עושה? המלך נבוכדנצר מרוב התרגשותו נפל על פניו קודם, השתחווה לדניאל, זה עדיין האליליות שיש בו, ורצה להקריב לכבוד דניאל קורבנות ונסכים ולקבל עליו לעובדו ולחשיבו כאליל. אבל דניאל דחה את הרעיון הזה של המלך. ואז הכריז המלך לפני דניאל ואמר, באמת שלוקחם הוא אלוקי האלוקים ואדוני המלכים, הוא מגלה נסתרות, שיכולת לגלות דבר נסתר כזה. רק הוא יכול, הוא מלך הרזים. הוא יודע לגלות משהו שנסתר מבני אדם. לכאורה היינו יכולים בסוף המאושר הזה להגיד, יופי, עכשיו יש הכנה למלכות המשיח, נכון? נבוכדנצר אומר שם, אומר שהשם הוא אלוקי אלוקים ואדוני המלכים. ואז המלך מגדל את דניאל ונתן לו מתנות רבות וגדולות, ועשר אותו למושל על כל מדינת בבל, ויעשר לכל השרים אשר היו על כל חכמי בבל. תראו איך שבבת אחת החוכמה האלוקית הזאת מגדלת את דניאל, והוא הופך להיות אחראי על כל מלכות בבל. דניאל ביקש מן המלך שימנה את שדרך ואת מישך ואת עבד נגו, אלה חנניה, מישאל ועזריה, לתפקידים חשובים במשרות ממשל במדינת בבל, כדי שיוכל הוא להיות פנוי לעבודתו במשרת שופט עליון. הוא נהיה השופט העליון על כל
מלכות
בבל, דניאל. ודניאל היה יושב בשער המלך עם השופטים העליונים. ריבונו של עולם מעורר מציאות כזאת שהמלך לא יודע מה החלום, מה הפתרון, כדי שדרך המלך ייחשף לעולם שיש מציאות של מלך מלכי המלכים. הוא נוגע, אבל רגע רגע, מהר מאוד הוא מחליף את תורו. אלה אנחנו זוכרים אצל יונה שהוא פחד שהגויים יהיו מהירי תשובה, ואז זה יהיה לחובתו של עם ישראל. וזה מה שקורה, אנחנו רואים מהר מאוד. הוא אמר אלוקי האלוקים, מלך מלכי המלכים, אדוני המלכים, עכשיו נראה מה קרה. נבוכדנצר אומר ככה, אם אני בחלום הייתי ראש של זהב, אני רוצה לברר כאן מה קורה עם המלכות שלי בעצם. הלא המלכות הזאת הייתה תקיפה. נבוכדנצר מלך 45 שנים, אחריו מלך אביל מרודך, אחריו מלך בלשצר הנכד. המלכות הזאת נראתה שהיא מתחילת העולם עד קצהו, והוא מבין שהמלכות הזאת היא זמנית, היא עומדת לחלוף מן העולם. ואם הוא ראש של זהב, הוא רוצה
ישראל.
למצוא פתרון להאריך ולבטל את הגזרה האלוקית. הוא רוצה שמלכות בבל תימשך. מה עושים? והוא מבין שאם יהיה קצף על עם ישראל, אז ייתכן שהמלכות הזאת תתבטל, מלכות עולם. מה הוא עושה, המלך הזה? הוא שהחריב את בית המקדש, הוא בונה פסל בגובה של, הוא חושב איך להכשיל את ישראל באיזה דבר חמור, שאולי ימנע אותם להגיע אחרי דורות רבים אל גדולתם. אנחנו בפרק ג', עשה פסל של זהב גובהו 60 אמה, כגובה מה? כגובה בית המקדש. הוא אומר, אני אחליף מציאות אחרת שתהיה דומה למציאות בית המקדש, אבל אני אעשה עוד משהו. הוא לוקח את ציץ הזהב של הכהן הגדול, הוא מכניס אותו לתוך הפה של הפסל, והפסל הזה כשכל התזמורת מנגנת, תכף נשמע איזה תזמורת גדולה הוא מקים, הוא מקים את הפסל הזה בבקעת דורה שבמדינת בבל, ואז הוא שולח לאסוף את כל הסגנים של המלך, שרי הצבא, השרים הגדולים, שכולם יבואו לחנוכת הפסל שהקים. ואז התאספו כל השרים ואנשי השלטון לחנוכת הפסל שהקים נבוכדנצר המלך, וכולם עמדו מול הפסל. ובקול גדול הוא הכריז, כל העמים, האומות, הלשונות, כשאתם תשמעו את כלי הנגינה האלה מנגנים, שופר, משרוקית, כינור, עוגב, סנטרין, סומפוניה, בכל מיני זמר, כשהתזמורת מנגנת, אתם צריכים ליפול, להשתחוות לפסל הזהב שהקים נבוכדנצר המלך. ומי שלא ייפול ולא ישתחווה, תכף ומיד יושלק לתוך כבשן האש הבוער. ובאמת כך היה. באותו רגע שנשמע, נשמעו העמים את כל התזמורת הזאת, הם השתחוו לפסל הזהב שהקים נבוכדנצר המלך. שקועים לא שקטו. הם רצו להפיל את עם ישראל. הכסדים, הם החליטו לי להלשין על היהודים. הם אמרו, רק רגע, אדוננו המלוך, אתה אמרת שכל מי ששומע את התזמורת הזאת נופל ומשתחווה? תסתכל, יש שלושה יהודים, חנניה, מישאל ועזריה, הם לא משתחווים. אנחנו בסוגריים נקדים שהמלך נבוכדנצר שלח מכל אומה שיגיעו שלושה נציגים. עלה בגורל שיגיעו שלושה נציגים מעם ישראל, חנניה, מישאל ועזריה. והם מתלבטים, הם לא יודעים מה הם יעשו. הם צריכים לבוא במצוות המלך לבקעת דורה מול הפסל, אבל הם לא רוצים להשתחוות, מה הם יעשו? הם מתייעצים עם דניאל, דניאל אומר, יש נביא, יש נביא, לכו תתייעצו איתו. איזה נביא היה אז? יחזקאל. יחזקאל אומר להם, אני לא יכול לומר לכם מה לעשות. אתם, אם תשתחוו, אז אני לא זוכרת בדיוק את הלשון, אבל הוא לא יכול לומר להם, אבל יחזקאל יודע שאם הם ישתחוו, אם הם לא ישתחוו וירצו לאנוש אותם, הם ינצלו, אבל הוא לא אומר להם את זה. זאת נשארת בחירה חופשית שלהם, והם בוחרים לעשות משהו גדול, חנניה, מישאל ועזריה. הם מחליטים, הם לא בורחים מהמערכה, הם מקדשים שם שמיים, והם אומרים כזה דבר. פתח נבוכדנצר ואמר להם, הם גזרותיי טוב, על האלים שלי אינכם עובדים, לפסל הזהב שהקימותי אינכם משתחווים. עכשיו אני אתן לכם הזדמנות שנייה, עוד פעם התזמורת תנגן, תכריעו ותשתחוו. ואם אתם לא תעשו את זה, אז תכתוב מיד, אני משליך אתכם לכבשן האש. נראה שהאלוקים שלכם יבוא ויציל אתכם. והם עונים לו בלשון של ענווה גדולה. הם אומרים לו ככה, אנחנו, מלך נבוכדנצר, אנחנו לא מהססים כלל להשיב לך לדבר הזה. יש את האלוקים שלנו שאותו אנחנו עובדים. זאת מציאות קיימת. והוא יכול להציל אותנו. ואם הוא לא יציל אותנו, מכבשן האש, תדע לך המלך, שאנחנו נמשיך לעבוד את האלוקים שלנו, ולפסל הזהב שאתה הקמת לא נשתחווה. הוא כל כך כעס, הוא פקד להצית את הכבשן, ולהוסיף לו הרבה הרבה חומרי בעירה, כדי שהוא יהיה חם פי שבע מכבשן אש רגיל. קשר אותם, הוא אמר, אם הם דיברו איתי בצורה כזאת של עזות, אז כנראה שהם אנשים מאוד גיבורים. הוא ציווה לאנשים גיבורים שיעזרו אותם, ישליחו אותם לכבשן, וכשהם משליחים אותם לכבשן, החום היה כל כך גבוה שאלה הגיבורים שהשליחו אותם נשרפו מהזיקים שיצאו מתוך הכבשן הזה והומתו. ושלושת האנשים האלה היו בתוך הכבשן כפותים. נבוכדנצר מסתכל ורגע אומר לאנשים שלו, ליועצים שלו, אנחנו השלחנו שלושה אנשים, איך זה שבתוך האש אני רואה שמתהלכים ארבעה אנשים, ואני רואה שאחד מהם, המראה של הרביעי, דומה למלאך אלוקים. התקרב נבוכדנצר לשער של הכבשן, הוא קורא לחנניה, מישאל ועזריה לצאת, הוא אומר, עבדיו של הכל העליון, הוא בסדר, הוא כבר מבין, יש פה מחלקה אחרת, עבדיו של הכל העליון, צאו ובואו. ובכן יצאו שדרך, מישך ואבדנגו מתוך האש. כל האנשים החשובים, סגני המלך, הקצינים, יוצא מלך, מסתכלים על האנשים האלה שלא שלטה אש בגופם, ושיער השם לא נחרף ובגדיהם לא נשתנו, וריח אש לא חדר לתוכם. אנחנו יודעים שבל"ג בעומר, אחד הדברים שמיד עושים אחרי שחוזרים מהמדורות, זה ישר כל הבגדים לכביסה, ואנשים הולכים, הילדים כולם לאמבטיות. יש את הריח של האש. אבל פה אפילו ריח אש לא היה.
מה לא היה?
ריח של האש. ואז עוד פעם מכריז נבוכדנצר ואומר, ברוך אלוקיהם של שדרך, מישך ואבדנגו, אלה הכינויים שלהם הבבליים, ששלח מלאכו והציל את עבדיו שבטחו בו בדבר המלך לא קיימו, ומסרו את גופם שלא יעבדו ולא ישתחוו לשום אלוק רק לאלוקיהם, לאלוקיהם ממני יושם חוק. עכשיו הוא מוציא חוק, ואנחנו נראה שפה בעצם חנניה, מישאל ועזריה הם מכינים את השלבים הבאים של הגלות ישראל תחת שלטון בבל, פרס ומדי. כי הוא אומר נהיה חוק שכל מי שיאמר איזה דבר גנאי על אלוקיהם של שדרך, מישך ואבדנגו, אז נמית אותו, אני אמית אותו וביתו יהיה להשפטות, אחריב את ביתו, והרי לא נמצא אל אחר שיכול להציל כאלוק הזה. ואחרי זה הם גדלים במעמדם עוד פי כמה. חנניה, מישאל ועזריה יודעים, אנחנו נעמוד בהתמודדות לא פשוטה בגלות, צריך שיהיה בירור כיוון. הבירור כיוון הוא לא יחרב ולא ישתחווה. אנחנו נמצא אחר כך בפרס שעל מה יצאה הגזרה בתקופתו של אחשוורוש, גזרתו של המן, על זה שהשתתפו, שהיו בבקעת דורה, שהשתחוו לפסל, היו יהודים שכנראה הגיעו וגם השתחוו שם, גם נהנו מסעודתו של אותו רשע וגם, אבל הזקיפות קומה של חנניה, מישאל ועזריה, הם אחר כך תמכו גם את המהלך של מרדכי, לא יחרב ולא ישתחווה. אנחנו עוברות לפרק פרק ד', נכון?
כן.
בפרק ד' מוציא נבוכדנצר המלך איגרת. הוא מספר לכל העמים, האומות ולשונות שגרים בכל העולם על האותות והמופתים שעשה עמי אלוקים העליון האלי להגיד. עכשיו הוא מספר סיפור שקרה עמו, שהוא היה נבוכדנצר מאוד שענן בביתו, כבר זהו, הוא כבש את כל הארצות, הוא מלך על כולן, הוא היה מלך עשיר נכבד, והוא חלם חלום שני. בחלום השני הוא רואה מראות מבהילים, ואת החלום הזה הוא זוכר. הוא קורא לחכמים של בבל והוא אומר להם, בבקשה, זה החלום שלי, מה פתרונו? ואז הוא משמיע להם את החלום והוא אומר להם את החלום, את הפתרון הם לא יודעים, והוא כותב במכתב הזה, עד שלא קראתי לבלשצר, לדניאל, שהשם שלו כמו השם של אלוקיי, אלוהי, אלוהי אומרים כי זה עבודה זרה, אלוקיי כי זה אלוקים, אלוקים אמת. אז למה כשם אלוקיי? מפני שבל זה השם של האליל, של בבל, שצר זה משפט.
לא,
מי שלא
קרא
לחכמים
שלו,
כאילו, הוא ראה כבר
שזה לא, שהם לא יכולים לפתור.
הוא קודם פונה,
הוא חושב עכשיו מה, אבל שדניאל, אז תתר לו את הראשון, מה הבעיה לקרוא לו?
תראי, זה לא נוח לו.
מהקרובים.
כן, זה לא כל כך מכבד שכל החכמים של בבל לא יודעים, הוא לא יכול להתייעץ ביועצים שלו. אז הוא רק שואל אותם, הוא כבר עכשיו יודע להגיד להם מה החלום, אבל גם כשהם יודעים מה החלום הם גם לא יודעים מה הפתרון. עד שמגיע דניאל, ואז אמרתי לפניו את החלום, אמרתי לו, בלשצר רב החרטומים, אני יודע שרוח נבואה במלאכים הקדושים בך, בכל סוד לא נעלה ממך. מראה חלומי שראיתי, אני אספר לך, בבקשה תאמר לי מה הפתרון. והחלום הוא כזה, אני ראיתי אילן, עץ גבוה, הראש שלו מגיע עד השמיים, אילן כל כך גדול וחזק, יש לו ענפים שמגיעים עד קצות העולם, העלים שלו נעים, הפירות רבים, יש חיות, יש מזון בשפע, חיות השדה, הן חוסות בצילו, בענפים שלו, עופות השמיים. ומכל השפע הזה שיש באילן הזה, כל בני בשר ניזונים. ואז אני ראיתי, והנה מלאך קדוש שרד מן השמיים והכריז בקול גדול, וכך הוא אמר, קירטו את האילן וקוצו ענפיו, הפילו את עליו, פזרו פרותיו, ינודו החיות מתחתיו והעופות מענפיו, אבל את עיקר שורשיו השאירו בארץ, וישאר עם מסווה השדה כאילו היה כבול שם בחבלי ברזל ונחושת. רק השורש שלו נשאר, והשורש הזה בעצם יונק יחד עם העשבים של השדה. זאת החיות שלו. ויהיה חלקו של האילן הזה, שאחרי שהוא ככה נקטף מענפיו, עם חיות השדה בעשב השדה, ליבו ייבדל מלבב מלבב אנוש, ויותן לו לבב חיה. עכשיו זה, יש פה עוד איזה מטאפורה, שבעצם מתוך האילן הזה תצמח מציאות של אדם, אבל שדעתו כבר לא איתו, והלב שלו הוא לא לב אדם, הוא לב חיה. הוא לא זוכר שהוא היה אדם. והאדם הזה יתחיל לתפקד כאחת מחיות השדה. וככה 7 שנים יעברו עליו. והדבר הזה הוא בגזירת המלאכים, למען ידעו כל החיים שהשם העליון שליט במלכות האנשים, ולמי שירצה יתננה, ושפל אנשים יקים עליה. ומספר המלך באיגרת, שאני ראיתי את החלום הזה, ודניאל פתר את פתרונו ואמר לי, מפני שכל החכמים במלכותי לא יכלו להודיע לי את הפתרון כך. אבל אתה, הוא אמר לדניאל, יש לך רוח נבואה. דניאל, כשהוא שמע את החלום שלי, הוא שתק לרגע. והוא ראה שהוא מהסס לומר לו את הפתרון. עודד אותו המלך ואמר לו בלשצר, אל יבהיל אותך החלום ופתרונו. ואז אמר לו בלשצר דניאל, אדוני המלך, שהפתרון של החלום הזה יהיה לאויבים שלך. זה חלום לא פשוט. אתה חשבת שאתה תמצא דרך שהמלכות שלך תהיה לעולם, לעקוף את הגזרה האלוקית, זה לא יהיה. מה שריבונו של עולם אמר, שכיוון שאתה התגאית בלבך, ניסית להפר את הגזרה האלוקית דרך הפסל שבנית, אז היא נגזר עליך עכשיו 7 שנים לחיות כמו חיה בשדה. נורא. ואתה תאכל כמו החיות מהיבול של הארץ. תאכל עשב הארץ. והגזרה היא שירחיקו אותך מחברת בני אדם, וזה היה הגמול שלו, שהוא החריב את בית המקדש שנבנה 7 שנים, כדי שאתה תדע שהשם העליון הוא שולט במלכות האדם. ומה שאמרו להשאיר את השורשים של העץ, זה מפני שאתה תוכל לקבל מלכות חזרה לזמן מסוים, אם אתה תדע להכיר בזה שהשם הוא אלוקים. אם אתה תבין ש... כאשר תדע שהשם השוכן בשמיים הוא המושל בעולם. עכשיו אני מייעץ לך, אדוני המלך. נתן לו את צד דניאל. היו חכמים, חכמים שאמרו לגנאי את היצעה הזאת שנתן דניאל. אם אתה רוצה לדחות את ביצוע הגזרה, תיתן צדקה לעניים. הצדקה פודה ממוות. ובאמת למשך שנה נתן צדקה לעניים, היו הרבה יהודים עניים בארצו אחרי שהוא הגלה אותם מארץ ישראל. אבל אחרי השנה הזאת, אז הוא הלך על ההיכל, עמד בגג של הארמון שלו, הוא ראה את כל המלכות שלו מסתרת, את כל השפע של המלכות הזאת, וגוי רם לבבו, עוד פעם מתגאה. והוא אומר, הוא שומע, אומרים חזל, מה הכל, הוא שואל מה כל ההמון הזה, שומע את העניים, אומרים לו, העבדים שלו, אלה העניים שאתה קבעת להם פרנסה. המלך אומר, מה? אני? זאת בבל הגדולה שאני בניתי אותה לבית מלכות בתוקף חוזקי ולכבוד הדרי. עוד הדבר הזה היה בפי המלך, ומיד יצא קול מן השמיים, ואמר נבוכדנצר המלך, המלכות שרה ממך, ומן האנשים אותך ירחיקו במחיית השדה מגוחה. טוב, קלטה הגזירה, באמת 7 שנים הוא נראה כחיית השדה, ולסוף הימים חזרה לו הבינה, חזר לו השכל האנושי, ואז הוא נשא את עיניו לשמיים, והוא ברך להשם, ושהשלטון שלו שלטון עולם, ואמר לו, ואמר להשם, השם, אתה עושה בצבא השמיים ובדרי העולם, ואין מי שימחה בידך, ואין מי שיאמר לך מה עשית. באותו רגע חזרה אליו הדעת, הוא חזר לכבוד המלכות שלו, וכולם חיכו לו ושמחו במלכות שהוא חזר. עכשיו, כאן בעצם נפסקת מלכות נבוכדנצר, הוא מת, עוברים 45 שנות מלכות שלו, ותחתיו ממליכים את אוויל מרודח בנו. עכשיו, אוויל מרודח, אנחנו לא שומעים שהוא בקשר עם דניאל. הוא מולך תקופה קצרה, הוא מולך יחסית קצרה, 23 שנים, ואחרי אוויל מרודח, מולך בבבל, בלשצר, שהוא היה באמת הנכד של נבוכדנצר. הוא מולך 3 שנים. ובלשצר יש לו מלחמה קשה עם 2 מלכויות שעולות על במת ההיסטוריה, מדי ופרס. והוא מנצח. והוא כל כך שמח בניצחון על המלכויות האלה, שהוא עושה משתה גדול. הוא לא רק שמח בזה שהוא מנצח אותם, הוא שמח בעוד דבר. הוא עושה חשבון שעוברות 70 שנה מאז שירמיהו אומר שאחרי שיעברו 70 שנה השם ישיב את עם ישראל לארץ ישראל, והוא רואה עוברות 70 שנה והם לא שבים לארץ ישראל. אלא שמה, החשבון של 70 שנה הוא מאוד מסובך. יש לפחות 2 חשבונות. גם אנחנו הסתבכנו בחשבונות האלה, לא ידענו אותם היטב. אנחנו גם לא יודעים, אחר כך נראה שיש עוד חשבונות של מתי זמן הגאולה, וגם בחשבונות האלה אנחנו לא מצליחים לפענח אותם, יש כל כך הרבה שיטות. אבל הוא לתומו חשב שברגע שנבוכדנצר מלך מתחילים לספור 70 שנה, אבל הוא לא ידע שבעצם מתחילים לספור 70 שנה מהרגע שנבוכדנצר מלך, ושנה אחרי זה הוא הגיע לירושלים, ואז הוא הופך את יהויקים להיות מטעמו ממונה. הוא לא מלך כמלך עצמאי. העצמאות עבדה מאיתנו עוד קודם, אם אתן זוכרות, עוד בתקופת אחרי יושיהו, האבא שלו, ואז הייתה מלכות מצרים, ועכשיו יש לנו את החילופין של מלכות בבל. הוא עושה את החשבון, הוא אומר נגמרו 70 שנה, אבל 70 שנה זה בעצם היה צריך להיות עוד שנה אחת, ואת השנה הזאת הוא לא ידע את החשבון. ואז הוא עושה מסיבה גדולה, הוא מזמין את כל השרים שלו, המלכה, הפילגשים, יש אומרים שהוא מזמין את אמא שלו, המלכה זאת אמא שלו. תכף נבין למה יש מפרשים שהמלכה היא אמו. ובאותו רגע שהם מביאים, מזמין...
מדברת על אוויל מרודח?
על בלשצר. אוויל מרודח, עוד אין לנו שום אזכור, למרות שהוא מולך 23 שנים, אין לנו אזכור שיש לנו קשר עם דניאל. דניאל כאילו נשתכח. הוא ירד מהבמה.
המדיני. זה שהוא אמר, יצא לו לתת צדקה.
אז אני לא יודעת, את ראית את זה בפירוש? שמעת את זה? מעניין, על זה שהוא הציע.
זה לא נעלה שהוא הציע לו לתת צדקה, ובזה הוא
ניצל. הכל כל כך מורכב, כל כך מסובך. כל מהלך שאנחנו רוצים את טובתם, יהודים צדיקים רוצים תמיד את טובת עמם, תמיד. הרבנית חנה עליה שלום אמרה שאת מי השם מאוד מאוד אוהב, שאמר אחד מגדולי החסידות, מי שאוהב מאוד את עמו ישראל, מאוד. אז באמת הוא רצה לעבוד באמת בתמים את המלך הזה, לתת לו הצעה טובה, כדי שזה, הטובה הזאת ייזכר לטובת עם ישראל. והנה בלשצר מצווה להביא את כל כלי הזהב והכסף שנבוכדנצר הוציא מבית המקדש, למלא אותם ביין רב. הוא משתכר עם היין הרב הזה, כולם שותים, הוא, המלכה, השרים, היועצים. ובאותו רגע נראית כף יד, אצבעות של יד איש, והן כותבות, האצבעות האלה, על המנורה, על הסיד של הקיר, של הארמון של המלך, איזושהי כתובת באותיות שהוא לא מכיר. האותיות הן אותיות עבריות, הוא לא מכיר אותן. והמראה הזה מבהיל אותו. הוא נרעד בכל גופו. הוא אומר, תביאו מהר את חכמי הרפואה, החוזים בכוכבים וטבקים במשפטים. הם מגיעים והם לא מבינים במה מדובר. הוא אומר, מי שיקרא את הכתב הזה, הוא ילבש בגד של מלאכים, יהיה לו רביד ענק של זהב, והוא משול בשליש המלכות שלי. הם התכנסו ולא יכלו לקרוא את הכתב ולהודיע את הפתרון. המראה שלו כל כך השתנה, של המלך, השרים מבולבלים, והמלכה, אמא, עוד זוכרת שנבוכדנצר נעזר לפתור את החלום בדניאל, בכינוי שלו בלשצר. ואז היא אומרת לו, המלך לעולם יחיה, אל יבהלוך מחשבותיך ומראיך אל ישתנו. ישנו אדם במלכותך שרוח נבואה כמלאכים קדושים בו. ובימי אביך, אביך זה, אבי אביך, אורה והשכל בחוכמה כחוכמת המלאכים נמצא בו. ואז המלך נבוכדנצר אביך מינה אותו לשר על החרטומים. ומשום שיש לו נבואה יתרה, מדע, השכל ופתרון חלומות ואגדת חידות והתרת קשרים, לגלות את התעלומות. זה מה שנמצא בדניאל, שהמלך נבוכדנצר שינה את שמו להיות בלשצר. תקרא לדניאל ותפתרון יגיד. פתח המלך, באמת הכניסו את דניאל לפני המלך, והמלך אומר לדניאל, אתה, הוא לא מכיר אותו עוד, אתה דניאל מבני יהודה שאותם הביא המלך אבי מארץ יהודה, ושמעתי עליך שרוח אלוקים בך והורה והשכל וחוכמה יתרה בך. ואז הוא מבקש ממנו, את תוכל לקרוא את הכתב להודיע את פתרונו, ניתן לך שכר מאוד גדול, אתה תשלוט בשליש המלכות שלי, אתה תלבש בגדי מלכות, יהיה לך רבית זהב. אומר לו המלך, אומר לו דניאל, את כל המתנות אדוני המלך תשמור לך, אבל את הפתרון אני אומר לך בעזרת השם. אתה המלך, שמע, האלוקים העליון נתן לי נבוכדנצר אביך מלכות גדולה, כבוד ותפארת, והגדולה שלו זה שכל האומות יזדעזעו מלפניו. את מי שהוא היה רוצה הוא היה מחייב, מי שהוא היה רוצה היה ממית, מגביע, משפיל. וכיוון שהוא גבה ליבו, ריבונו של עולם שם אותו עם חיות השדה שבע שנים של נבוכדנצר, כדי שהוא ידע שיש אלוקים אמת, יש אלוקים עליון, שהוא שליט במלכות האנשים. ואתה בן שלו בלשסר, אתה לא השפלת את הלב שלך אחרי שדעת את כל זה, ועל אדון השמיים אתה התגיית, את הכלים של בית המקדש שלו אתה הבאת ואתה שתית בהם עם כל אנשיך, עם כל משפחתך, ואתה רוצה לומר שבעצם יש להשתחוות לאלוהים עץ ואבן, לאלוהי כסף וזהב, נחושת וברזל, עץ ואבן אשר לא יראו ולא ישמעו ולא ידעו, להם אתה שיבחת? אז אם ככה, נשלחה היא כף של יד וירשמה את הכתב הזה. עכשיו הכתב הזה, תדמיינו לכם, הוא כתוב בשלוש שורות, אבל הן לא נקראות באופן רציף, אלא נקראות בארבע עמודות, בחמש עמודות מלמעלה למטה. מנה באלף, מנה עוד פעם, תקל ופרסים. והוא מסביר לו, זה הפשר של הדבר. השם מנה, הוא חישב את המלכות שלך, והוא חישב אותה והחליט שהסתיימה המלכות שלך, היא נגמרה. וזה נכתב פעמיים מנה מנה, מפני שהמניין הזה הוא מדויק. זה לא סתם נכתב. עכשיו, כמו שניבא ירמיהו הנביא, והיה כמלות 70 שנה, אפקוד על מלך בבל, ושמתי אותו לשמימות עולם. תקל, אתה נשקלת לפניו במוזניים, ונמצא שאין לך שום צדקה. פרסין, המלכות שלך נשברה, והיא תינתן למדי ופרס. היו למלך בלשצר שני שומרים, קראו להם דריווש וקורש. על פי אחת המסורות הם המיתו את בלשצר. לפי מסורת אחרת, לפי פירוש אחר, אבל לפני שאנחנו נגיע אליהם, בלשצר שמע את הדברים לכאורה, היינו חושבים שחמתו תבער בו. מה הוא מנבא לו? על תום מלכותו, מלכות בבל הגדולה. אבל לא, דברי אמת ניכרים, הוא הבין שזהו זה. הוא מלביש את דניאל בבגדי ארגמן, מכריז ומחריבית זהב על צווארו, מכריז עליו שהוא יהיה שליט בשליש המלכות. ובאותו לילה נהרג בלשצר, המלך הכסדי האחרון. אומרים חז"ל, סליחה, זה ביוסיפון, שמה שקרה, יוסיפון כתב את זה, רבי יוסף פלביוס, היה סריס אחד שהיה מהזקנים עוד, שהיה בזמן נבוכדנצר, והוא ידע בוודאות, אם זה מה שדניאל פירש, זה מה שעומד להיות. אז הוא המית את נבוכדנצר, הסיר את ראשו, רץ ומהר לחיל מדי ופרס, שהיו מחוץ לגבולות של העיר, והביא את הראש הזה לדריווש וכורש. דריווש היה מלך, הפך להיות מלך מדי, וכורש הפך להיות מלך פרס. והוא בא והוא מספר להם את פירוש הכתב שפירש דניאל איש חמודות, ואשר הוכיח אותו על אשר מלאו ליבו לחלל את כלי בית השם. כל זה על הביזיון של בית המקדש, של מלכותם של עם ישראל, של מלכותם השלמה של עם ישראל. ומעניין שהגויים האלה הם נרעשים גם הם רואים שיש עומד ראש אויביהם לפניהם. ואז כורש ודריווש, כששמעו את הדברים שדיבר הסריס, השתחוו להשם אלוקי השמיים. וכורש אמר, ברוך השם אלוקי הכלים האלה ואלוקי ההיכל אשר היה בירושלים וביהודה, אשר עשה נקמה באיש אשר חילל את כלי בית מקדשו. כי מאז ומקדם שמענו כי אתה הוא אדון כל הארץ ואלוקי כל הבריות ויוצר כל העולם. ואומנם עכשיו יודע אני כי גדול השם מכל האלוקים, ובידו ממשלה להסיר מלכים ולהקים מלכים. והמלך כורש נדר אז לבנות את היכל השם אלוקינו אשר בירושלים. עכשיו לקורש כבר יש נתון, גם לדריה ויש, שיש את דניאל שפתר את החלום. והמלכות עוברת לתחילה לדריווש המדי, ודריווש קבע על פי ההצעה של דניאל שיהיו, אנחנו בפרק ו, שיהיו 120 שרים ממונים על המלכות, הם יטפלו בכל ענייני המלכות, הם יהיו אחראים על כל הפלחים, על כל הארצות, 120 ארצות, אבל עליהם יהיו ממונים שלושה שופטים, ואחד השופטים האלה הוא דניאל. עכשיו תבינו איך ריבונו של עולם מקימים מאפר דל, ריבונו שלם בכל דור ודור, הוא טובה והוא מקים מושיע לעם ישראל. אין כזה דבר שלא יהיה מושיע לעם ישראל, אין. תמיד עם ישראל מושגח, בכל מצב. ואז דניאל היה מתגבר על השרים הגדולים ושאר השרים, הייתה לו כזאת רוח חוכמה שהמלך חשב להעמידו על כל מלכותו. אתה יודע לשאול בכל המלכות שלי, בכל מלכות מדי. והשרים קינאו קינאה גדולה, יהודי מולך על כל המלכות, זה חוזר על עצמו. הדפוס הזה זה כמו נוסחה, נוסחת הגלות. הדפוס הזה היה, הווה, יהיה, עד שתקום מלכות עירין קדישין, עד שמלכות ישראל היא תתבסס בעולם, שם השם יהיה ניסה על פני כל. והשרים האלה ביקשו למצוא עלילה. איך למצוא עלילה על דניאל הזה? הוא מושל עכשיו על כל המלכות של מדי. אמרו האנשים האלה, לא נוכל למצוא לדניאל שום עלילה. הלו, הוא כל כך נאמן, הוא שום דבר רע לא נמצא עליו. היהודים הם העם הכי נאמן, הכי טוב, הכי ישר. מה שאנחנו שומעים סיפורים מסביב זה כמו אבק שעושים פו והוא נעלם. הנשמה שלנו, נשמה שנתת בי תאורה, היא בתארתה עומדת. התקבצו השרים האלה והיה להם רעיון. המלך, אתה עכשיו התחלת למלוך, נכון? צריך לבסס את המלכות שלך. תעשה חוק של 30 יום לשום אדם במלכות אסור להתייעץ עם שום אדם אחר חוץ ממך, ואסור להתפלל לשום אלוקים. יש הרבה עבודה זרה, לא חסר. לשום אלוקים אסור להתפלל, רק אליך, רק אתה, על פי חיישק דבר. ואז אבל תגזור אדוננו המלך שמי שבשלושים יום האלה לא יעשה את הדבר הזה, לא ישתחווה ולא ישמע רק לך וישאל אותך, משליחים אותו לגובה הריות. ועכשיו, כדי שהמלכות שלך באמת יתחזק, אדוננו המלך, תקבע את זה בחוקה, תכתוב את זה, כי חוק שנכתב אי אפשר לבטל אותו. גם אתה אדוננו המלך לא תוכל לבטל את מה שאתה חקקת. והמלך דריווש אמר עצה נהדרת, ככה מבססים מלכות, רק 30 יום כולם ידעו שאני המלך. הוא כתב את הדברים ודניאל ידע שהחוק הזה נרשם כעלילה נגדו. עכשיו תראו, בכל שלבי ההיסטוריה אנחנו מוצאים, שואלים למה מרדכי עובר לפני המן ולא משתחווה. הוא יכול היה ללכת ברחובות אחרים לעקוף, אבל הוא ידע שצריך למחות נגד עבודה הזרה. צריך למחות, צריך להגיד שאנחנו עם מרדכי, אנחנו עם השם, אנחנו לא משתחווים, אנחנו בני, אנחנו עומדים לחזור לירושלים, אנחנו לא מאבדים את התקווה שלנו. ודניאל ממשיך, כל יום הוא חוזר לבית שלו, שלוש פעמים ביום הוא מתפלל אל השם, ומול החלונות הפתוחים לכיוון ירושלים, אנחנו לומדים פה הרבה, כמה הלכות, גם מתפללים לכיוון ירושלים, גם שלוש פעמים ביום, זה מקור מאוד קדום. ואנשים רעשו, אותם אלה שחיפשו את התואנה, בלשו מצוי דניאל מבקש מתחנן לפני אלוקיו. אז הם באו ודיברו לפני המלך על האיסור, אדוננו המלך, אתה לא אסרת, הכל כל כך כשר. הלא רשמת שכל איש לא יתפלל על כל אלוק או איש זולתך עד 30 יום, ואם לא תשליך אותו לגובה הריות. וענה המלך ואמר, באמת נכון, זה ככה כדעת מדי ופרס, אסור לסור מזה. אמרו לו, אבל רגע, דניאל, שהוא מבני גלות יהודה, הוא לא שם לב לשמור את הגזרות שלך ועל האיסור שלך המלך, ושלוש פעמים ביום הוא מתפלל את התפילה שלו. למלך מאוד חרה. הוא היה צריך את העצה הטובה של דניאל. הוא ידע איזה אוצר גדול יש לו במלכות. אבל מה הוא יעשה נגד חוק שנחקק? ואז הדבר היחיד שהוא יכול לעשות, הוא אומר, תכנסו אותו לגובה הריות, אבל אני מצווה לשים אבן גדולה על פי הגוב. למה? הוא אומר, אם אלוקים יעשה נס לדניאל ויציל אותו, אני לא רוצה שמישהו מתוך אלה שאני מבין עכשיו את כל התחבולה הזאת שהם סידרו עם החוק הזה שלי ל-30 יום, ישליך אבנים דרך פתח הבור כדי להעמיד את דניאל בדרך אחרת. ודניאל מגיע, דניאל מגיע, באמת לוקחים אותו ומשליחים אותו לבור, שמים אבן אחת על פי הבור, והמלך הולך להיכל והוא צם, יש לו צער גדול מאוד. וכשרק עולה השחר, המלך קם עוד לפני אור הבוקר, הוא רץ מהר, הוא מאמין לראות מה קרה, והוא קורא, זועק בכל עצוב על דניאל, וקורא אליו, דניאל, עבד אלוקים חי, אלוקיך שאתה עובד אותו תמיד יכול להצילך מן העריות. אז דיבר דניאל עם המלך, המלך לעולם יחיה, אלוקיי שלח מלאכו וסגר את פי העריות ולא עשו לי שום חבלה, לפי שנמצאה לי זכות לפניו, וגם לפניך המלך שום פשע לא עשיתי. עכשיו המלך שמח מאוד, ואנשים, כל היועצים שלו, אנחנו זוכרים שהיו 120. לכל 120 הייתה אישה, נכון? דיברנו על האישה. היו עוד 120 נשים, 220. ולכל אחד מהם, והיו עוד 3 יועצים בכירים, אז יחד זה 243. עכשיו, העריות, אנחנו היו צריכים 4 עריות שיוכלו כל אחד. ואומרים חז"ל, חישבו פי 4 מ-243 כפול 4. זה היה מספר העריות. אומרים האנשים האלה למלך, הם פשוט צבעים כל העריות האלה. אומרים, הם צבעים, בואו נראה. נשלשל עכשיו אתכם פנימה ונראה אם הם עדיין צבעים. הם לא הספיקו לשלשל אותם וכבר כולם נאכלו ונטרפו על ידי העריות. ואחר כך כתב הדרוויש המלך לכל העמים והאומות והלשונות, שלומכם ירבה. יש עוד 2 דקות, אז סליחה שלא נעבור גם להגיע לפרק זין, אבל אין דבר, זאת כבר מסכת חדשה של החזיונות של דניאל. אז אנחנו, ממני ניתנה הוראה שבכל שלטון מלכותי יהיו יראים ופוחדים מפני אלוקיו של דניאל, אשר הוא אלוקים חי וקיים לעולמים, ומלכותו היא מלכות אשר לא תחובל, וממשלתו עד סוף ימי עולם, ממלאת ומציל ועושה אותות ומופתים בשמיים ובארץ, אשר הציל את דניאל מיד העריות. עכשיו דניאל ממשיך בהצלחה שלו במלכות דריווש וגם במלכות כורש הפרסי שמלך אחרי דריווש. כורש מסתבר היה חתנו של דריווש, הוא נשא לאישה את ביתו, וברגע שדריווש חולה את החוליו אשר לא יקם ממנו, הוא אומר לכורש, עכשיו אתה תמלוך, המלכות מגיעה אליך. וכורש מחליט לקיים את נדרו, לבנות חזרה את בית המקדש. אז עכשיו אנחנו עוברים מה...
עכשיו אנחנו עוברים לתפילה שיקום לנו איזה כורש כזה שיגיד לנו לבנות
משיח. אמן, אמן. אז את הזקיפות קומה יש לנו ברוך השם מכל האבות והאימהות, והיא קיימת בנו בעזרת השם.
הוא היה בן של, הוא כותב כמו בשנה אחת את דריאנש, בן אחשוורוש מזרע מדי אשר הולך המלכות כסדין. אני, דניאל, זאת אומרת שהוא היה בעצם חי גם אחרי כל הגזרה של...
יש פה, יש שני דריווישים. יש דריוויש המלאי, הוא זה שיחד עם כורש מלאך, ואחרי זה יש את דריוויש השני, הוא הבן של אסתר ואחשוורוש. ובאמת יש דעות עד מתי דניאל חי. הוא חי שנים ארוכות מאוד, כי אם זה לפי הדעה שעדיין אנחנו מוצאים אותו אצל אחשוורוש, יש דעה של התח שהוא היה דניאל, יש ממוכן, הוא דניאל, הוא חי שנים ארוכות, וכל חלק של גדולה שהשם נתן לו שרתה אחר כך את עם ישראל קדימה בדורות.